בפרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. סוף סוף מגיע לישיבה. למה קוראים לזה וישב? ישיבה. יש הליכה ויש ישיבה. ישיבה, מה זה ישיבה? יישוב הדעת, קביעות, זה ישיבה. מה כתוב על צלי יעקב? אחר שקטן לך יישובי עשיו את תולדותו בדרך קצרה, שלא יהיו ספונים וחשובים לפרש איך הם תישבו בסדר מלחמותיהם ואיך הורישו את החורי, ויש לך יישובי יעקב את תולדותיו בדרך ארוכה, כל גלגולי סיבתם, מדוע לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם. כמו היסטוריה, והיסטוריה, אנחנו לומדים תאריכים ומאורעות כאלה וחיים. הוא אומר, צריך להזכיר את ההיסטוריה של המין האנושי. דהיינו את כל עשיו וכל הדברים האלה. אבל זה לא העיקר, העיקר זה עם ישראל. כן, אתה מוצא בעשרת דור, עשרה דורות מאדם עד נוח, פלוני הוליד פלוני, וכשבא לנוח יאריך בו. וכן, בעשרה דורות, שמנוח ועד אברהם קיצר בהם, אבל כשהגיע אצל אברהם יאריך בו. משל למה? למרגלית שנפלה בין החול, ואדם ממשמש בחול, וחוברו בחברה, מסנן, עד שמוצא את המרגלית. כשמצא הוא משליך את הסורות מידו, ונוטה למרגלית. זהו, זה התורה היא מתייחסת גם לזו, אבל רשימה כמו אחד אחרי השני, כל האלופים, כל הדברים האלה, וממשיכים הלאה לדבר העיקרי, זה עם ישראל. טוב, זה דבר אחד. יש פירוש אחר. וישב יעקב, הפשטני הזה נכנסו גמליו טוענים פשטן, הפחמי תמה. אנה ייכנס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה. מה זה אלופים? גנרלים, גנרלים. גנרל כזה, גנרל כזה, גנרל כזה. תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כל הגנרלים האלה? וואי וואי וואי. מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף, וכתיב, היה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף, מחלה ושורף את כולם. מה הרש"י הזה מלמדנו? יש מה שנקרא כמות ואיכות בכל דבר. אומות העולם זה כמות. הגמרא מסכת שבת שעוסקת בענייני חנוכה, מספרת לנו על, על מי שמדליק נר בפתח של החנות, ובא האדם עם גמל, עם ערימת פשטן, על רקע זה כותב בדיוק בימי, ואת הפרשות האלה מתחילים עם חנוכה. פשטן, ונוצא ניצוץ מהנר חנוכה, או מהמפוח, ומדליק את כל ערימת הפשטן. ומה שמאפיין את הפשטן, נראה דבר, הגמל, אתם לא יודעים, מישהו ראה הגמל פעם? נושא פשטן. משהו, אתה רואה, ערימה, מפחיד. ניצוץ אחד יוצא מיוסף, שורף את הכל. הכמות לפעמים מרשימה אותנו מאוד. אבל צריך לדעת שהדבר העיקרי זה לא הכמות אלא איכות. יש כאלה, לדוגמה, בענייני חומר, חומר עניות, שהם עשירים, טייקונים קוראים לזה, טייקונים, איך קוראים לזה? טייקונים, טייקונים. מולטי מיליונרים, פתאום תופסים אותם באיזה רמאות, שקר או משהו כזה, כל הטייקונים, מה קורה להם? נשרף להם הכל. מה, נקודה אחת, ניצוץ אחד של יוסף, נקודת אמת אחת, וכל הדבר הזה נעלם. זה מה שרש רוצה להגיד לכאן. הם אלופים, 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 אלופים. כמה מוסלמים יש? שלושה מיליארד? כן, אני צריך, איך ספרת אותו? אז לפעמים זה מביא, הסטטיסטיקות מבילות אותנו. היה פעם, ראיתי לפני הרבה, כמה שנים, היה זה כינוס של כל ראשי המדינות האסלאם. ואז קם אחד מהם, אני לא זוכר מי זה היה, אמר, רבותיי, אנחנו מיליארד, כמה, 2 מיליארד. מדינת ישראל, כמה הם שם? אז היו, לא, היו 4.5 מיליון. רק נתחיל ללכת כולנו לכיוון ההוא, זהו, הם גמורים. הם נראים כמו ערימת פשטן. ולמה הגמל? הרי ידוע שהגמל זה סמל האסלאם. והחזיר זה סמל הנצרות. מצוץ אחד יוצא מהחנווני הזה שמדליק נר של חנוכה, זה נס. מדליק את כל ערימת הפשטן הזו. גם את הנצרות, גם את זה. שנראים מיליארדים, מיליארדים. תיק, ניצוץ אחד. שואל אותי איך? עובדה, זה ניצוץ אחד מדליק את הכל. שנתן לנו תורת אמת. האמת היא מנצחת את כל השקרים האלה, את כל הניפוח הגדול הזה. נוהג לומר, היה... זה לא מילתא דבדיחותא, זה דבר אמיתי. היה פעם הקומוניסטים. הקומוניסטים אמרו, היה להם תורה שלמה, פילוסופיה שלמה של החומרניות, זה נקרא המטריאליסטים. המעמדות, והזה, והפועלים, וזה... הקומוניזם נעלם מהעולם, נכון? יש עוד קומוניסטים? גם סין, שהיא רוצה להגיד שהיא קומוניסטית, היא לא קומוניסטית כבר, היא קפיטליסטית. אחר כך באו האמריקאים, אצלהם יש השיטה הקפיטליסטית, תחרות. כל מי שחזק, יש הרבה כסף, הוא המנצח. גם היא הולכת ומתפוררת עכשיו. מה נשאר מכל הקומוניזם והקפיטליזם? יהודאיזם. זה מה שנשאר, זה גם מהאסלאם וגם מהנצרות. מה נשאר? מה נשאר? יהודאיזם, תגיד. יהודאיזם. תורת ישראל, ברוך השם. המשנה. נצח ישראל לא ישקר. אנחנו בתענית, טוב, אמרנו שיש תפילה, כשיש תענית, תפילה מיוחדת שמוסיפים לברכות 18 עוד 6 ברכות, ואלוהם, זיכרונות ושופרות, אל השם בצרתם לי, קראתי ויענני, הוא כאן מביא את הברכות הנוספות, ישא עיני אל הערים, ממעמקים קראתיך השם, תפילה להעניק יעטוף. רבי יהודה אומר, לא היה צריך לומר זיכרונות ושופרות, אלא אומר תחתיהם, רעב כי יהיה בארץ, דבר יהיה, כי יהיה. אשר היה דבר השם ירמיהו על דברי הבצרות ואומר חותמיהן, ואומר חותמיהן. אלו הן 6 הברכות, זכרונות שופרות, שתי הברכות של זיכרונות שופרות נאמרות בראש השנה, אלה השם בצרתן לקראת ויענני, היינו מזמור קוף קף בתהילים, כותב בברכה כמפורט במשנה הבאה, אשא עיניי אל הערים, מזמור קוף קף א', וחותם בברכה ממעמקים קראתיך השם, מזמור קוף למד בתהילים, וחותם בברכה תפילה להעניק יעטוף, מזמור קוף ב' שבתהילים, וחותם בברכה. רבי יהודה אומר, לא היה צריך לומר זיכרונות ושופרות, כלומר, אין אומרים בתעניות זיכרונות ושופרות, אלא אומר תחתיהם, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה וכו'. אשר היה דבר השם ירמיהו על דברי הבצרות. זה תחת שופרות, ואומר חותמין, אחרי כל ברכה אומר, את חתימתה כמפורש להלן. בהמשך הוא אומר, מה אומרים בחתימה? ויש מפרשים שהפסקה האחרונה מדברי רבי יהודה היא כלומר שמכל מקום אומר חותמיהן של זיכרונות ושופרות שהפסוקים מספר מלאכים הוא חותם בברכת זיכרונות והפסוקים מספר ירמיהו חותם בברכת שופרות. אנחנו לא נוהגים היום להגיד את כל הדברים האלה. בכל זאת צריך לדעת מי כתב את רוב הדברים האלה, מאיפה זה נאמר? מתהילים. תהילים. עכשיו, אפשר לחשוב, תהילים, מי כתב? דוד המלך. לפני כמה שנים?
2800.
אה? 2800. בערך, משהו כזה. מה נוגע אלינו? עכשיו יש בצורת. עכשיו כבר ירדו כגשמים. כן, וכן ירדו בעזרת השם. אבל למה דוד המלך, אנחנו לוקחים את המזמור של דוד המלך, ומדוע הוא שייך לדור שלנו? מה הרלוונטיות
של הדור?
מה?
כתב לדורות.
יפה מאוד. דוד המלך זה כמו נביא, ברוח הקודש הוא כתב. אז דוד המלך, שהוא כתב, שאלתי אותו פעם, כשכתבת את זה, על מה חשבת? מה אתם חושבים? מי הוא חשב? על מי?
עלינו.
עלינו, נכון. ועל דורותיהם. לפעמים אדם הוא קורא תהילים, אדם מישהו כאן קורא תהילים, יש כאלה שקוראים תהילים. לפעמים יצא לי לקרוא תהילים, אני חושב, רגע, דוד, אתה מדבר אליי. איך ידעת? מה מצבי? איך הוא יודע מה מצבי? אלא זה הדבר שברוח הקודש. דבר שברוח הקודש, הוא מדבר על כל אחד ואחד, כמו התורה, התורה מדברת לעיני כל ישראל, לדורותיו, לא רק באותו דור, כל הדורות. זה אחד הדברים המופלאים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו את התורה, נתן לנו את תהילים, ובאמת תשימו לב בתהילים, הרבה אנשים קוראים תהילים, גם לא דתיים. לא פעם, אני רואה אנשים, אתה רואה שהם אין להם קשה. עומדים תהילים קוראים, עומדים תחנת האוטובוס כאן, קוראים תהילים. למה? דוד המלך ראה בעיני נשמתו את כל הדורות, אני שאלתי אותו גם כל אחד ואחד בכל הדורות, כן. מה? גם את דוב ביגור ראית? מה אתם חושבים? כל אחד ואחד מאיתנו. למה המשל דומה להבדיל אלף אלפי הבדלות? לפעמים יש שיר שהוא אהוב על האנשים. אנשים שרים. שיר כזה או שיר אחר, לא משנה. אז האנשים שאוהבים את השיר הזה, השיר הזה מדבר אליי. הוא לא סתם שיר. לא אומר לי משהו. להבדיל. זה רק מנגן על המתארים של המוזיקה. אבל שם מדובר על תוכן. לכן, כשמדברים על בצורת, דוד המלך חי את העתיד. הוא אומר, לעתיד יהיו צרות לעם ישראל. ואני עכשיו מחבר תפילה מיוחדת על מנת שיכלו, יהיה להם כוח להתמודד עם הצרות האלה. אז אם יש כאן איזו צרה או משהו, מה הוא צריך לעשות?
לקרוא תהילים.
רבי יוסף כל יום קורא תהילים, מה יש לך?
מי הצבא?
מי הצבא?
הצבא לא עזב כלום.
מה אתה אומר? אל תחשיבו, הוא היה קצין גבוה מאוד בצבא.
חייל של חייל.
אהה? מה?
אני חייל שלך היום.
מעניין איך הדברים שכתבו הנביאים ודוד המלך מדברים על כל... מדברים אלינו. אנחנו ב-200 226 הפרק הזה עוסק הרבה מאוד בנצרות ואמרנו, הרעיון של הנצרות זה היא מתחזה. היא מתחזה כאילו לדת האהבה, והם הולכים בדרך התורה, בדרך היהדות. והאמת היא שזה לא נכון. והם ממש ריקובים מבפנים. ואמרנו, זה לומדים מקין. למה קין? כי קין הוא מביא מנחה לקדוש ברוך הוא, אבל בליבו הוא רוצה לרצוח את אבל. אז אתה מצד אחד מביא מנחה, מצד שני, הלב שלך הוא לב רע. אז מה נשאר? העיקרון הזה גם נמצא אצל קורח. למה? קורח אומר, כלפי החוץ, כולם קדושים, הכל בסדר. אבל בליבו הייתה רדיפת כבוד וקנאה וכל הדברים האלה. הדבר הזה הוא דבר חמור מאוד. מאוד שמתחזים ליהודים, מתחזים לצדיקים. הם מתחזים, אבל הם לא כאלה באמת. הקריאה של המינים אל כל העמים השקועים בכל רפס ותומה, הכוונה היא לנצרות כאן, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתאומות החושך היותר מחרידות, אינכם כולכם קדושים, כולם בנים להשם. האם עם ישראל הם בנים להשם אלוהיכם? לא. מה הם אומרים? מה הם אומרים? כולם בנים, כולכם. למרות שאנחנו אומרים, בנים אתם להשם אלוקיכם. חיבן לתורה נודעת להם שהם בנים להשם אלוקיכם, אומר רבי עקיבא. אין הפרש אצלהם בין עם לעם. אין עם קדוש שנבחר בעולם. כל האדם הוא קדוש בשווה. וזאת היא הקורחות מלשון קורח. קורח אמר, כולם קדושים. הכוחות האנושית שהיא הכינות החדשה לשום קין שממנה סובל האדם שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודה כמלונה כבד עליה פישה ונפלה לתוסיף קום עד אשר יפוח היום יפקוד השם הצבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. הביצור המרומי קריאה בשם שמיים אבינו ישן לאלה ולאלה הכוונות עליונות, אחיזת אטומה במרומים, מלאם למטה, ואומרים אנחנו במרומים, ויחד עם זה הם טמאים, והרכאה לשחקים שהאמינות מתאמרת בהם, מוכרחת ליפול להכר ביסודם. דרך אגב, דומה אבל שונה עם הקומוניסטים. מה הקומוניסטים אמרו? אין עמים, יש מעמדות. מעמד המנצלים והמנוצלים, אז זה, עד שיום אחד רוסיה הסובייטית פוצצה. איך? אמרו להם, הכל שקר, כל עם יש לו את הצבע שלו, את הלאומיות שלו, את הצרכים שלו, ופתאום האימפריה הענקית הזאת, שכולם פחדו ממנה פחד, מה קרה לה? ביום בהר אחד התפוררה, ממש התפוררה. פתאום צ'כיה, פולניה, ליטה, ליטביה, זה. והעמים האלה כל כך סמכו להיות מה שהם. להבדיל. גם כאן, כל עם יש לו את הצבע שלו, את הגוון שלו, את זה. אתה לא יכול למחוק דבר טבעי. גם כאן יש כהנים, יש לוויים, פתאום אתה כולכם כהנים גדולים. וגם כאן, או היום, כולם שווים, יהודים, גויים, כולם שווים. דרך אגב, זה העצה הכורחית של היום שמביאים לנשואי תערובת. למה נשואי תערובת? מה ההבדל ביני ובין... בין היו... גויים איזשהו נשואים?
אהבה הכי חשובה.
אתה אמרת את זה. למה נזכר, היה כאן לפני שנים רבות, קבוצה של חיילים וחיילות, להכיר מה זה ישיבה וכל זה. אז קמה קצינה, קצינת חינוך הייתה. היא אמרה, אם אני אוהב גוי, לא אכפת לי. אני אתחתן איתו. קצינת חינוך. היא אמרה מה שבליבה, היא לא המצאה את זה. חינכו אותה, שכולם שווים. ומה שהכי חשוב מה זה? האהבה זה הכי חשוב. התוצאה ידועה. אותו פרינציפ שאנחנו כאן רואים, הכרוכי. אצלם מקבלים אמונה במילה אחת, כמו אצל המוסלמים, כמו אצל הנוצרים. הדבר היותר נורא הוא היהודים המשיחיים. דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, שהם יהודים והם נוצרים, כן? עם מחשימם. רצו זה לא היה מחלק מחמאות כאלה, אבל אלה כן חילק מחמאה כזאת. עם מחשימם, המתבטאים בעברית יפה מאוד. אתה יהודי דתי, מקיים מצוות, ציוני, לאומי, רק תוסיף דבר אחד, רק תכיר באמונה במשיח, והכל יבוא על מקומו. בזה אתה קונה עולם הבא במילה אחת. חס ושלום. אצלנו לא פשוט לזכות לעולם הבא. אתה רוצה את העולם הבא, מה אתה צריך? לעבוד! להשתדל! יש סגולת ישראל בטבע, סגולת הכללית, מתוך כך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. ספר הכוזרי מדגיש את זה, אצלנו לא די במילה אחת. העולם צריך שיכיר, כי לא בהגה אחד, כוזרי, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן, זה ביטוי בכוזרי. וכל הצער הרעה, הרצח והתיעוב והספון בכל חברי רוחו, בדמו ובשרו יכול להישאר בעינו, כאילו שום דבר לא קרה. וממילא לא איננו צריך צירוף. צירוף מלשון לצרף לנקות. המצוות ניתנו לצרף בין את האדם. גם לצרף זה גם להתחבר וגם לנקות. כדברי חז"ל, ולימוד לזכות את ישראל ואצלם, למה צריך את כל זה? מה העבודה הזאת לכם? למה צריך עבודה קשה? די במילה אחת כביכול הם אנשי אמונה מאמינים. מלא, הלו איננו צריך צירוף ללימוד ריכוז ועלייה. פרק הקודם הייתה דוגמה של מינות, השוואתה לחזירות. שמראים, החזיר מראה את הטלפיים ומראה שהוא קשר, אבל באמת בפנים הוא רקוב. אז אם יש סימן תארה אחד, מפריס פרסה סימני תאריים. מפריס פרסה הוא מעלה גרה. העלאת גרה היא מבפנים, פנימית. זאת אין לו, את הפנימיות אין לו. אבל כלפי חוץ, בצביעות, בחניפות הוא מראה, ראו, יש לי פרסות ואני מפריס פרסה. יש חז"ל פתגם זואולוגי, לית דעתיר מחזירה. דענו, אין אדם עשיר יותר מחזירה. למה הוא עשיר? הרי הוא נובר בהשפעה. לפעמים גם כלב או חתול. אבל הוא מיוחד, הוא מוצא את מזונותיו בכל מיני השפעה. איזה השפעה, כל מיני זבל, זה האוכל שלו. לית דעתיר מחזירה, יש עשירות חומרית, גופנית וגם רוחנית, חזירות כזאת, מציאות כזו, רשות כזו, יש לה מזונות רוחניים קלים להשגה, כמו לחזיר, הוא אוכל לכל החזיר. כל מה שתזרוק לו הוא יאכל. גלגול שם שמיים ועשיית צילופים וזיופים בכתבי הקודש. לעומת זאת, אצלנו יש מסגרת, תוכן של תורה, מצוות קדושת האומה. קשה להיות יהודי, מזנותיו גם הרוחנים מצויים לו בכל זמן ובכל מקום, לחזיר הכוונה. באמת יש ביטוי כזה עממי, רוצים לומר, אתה חזיר אתה. אדם צבוע כזה, מה אומרים לו? אתה חזיר. יש עוד ידיעה זואולוגית בחזן, דמיין מאהו לבני אינשי, המאיים שלו דומים לבני אדם. יש חילוקים מבחינה גופנית אצל בעלי חיים. כמה הם דומים לגוף הפנימי של האדם. חדר קבעו מאיים של חזיר דומים למאיים של בני אדם. לא אצל כל בעלי החיים הוא כך. אם כן, הדמיון, החיקוי החיצוני והסילוף הזה של כתבי הקודש וקריאה בשם אלוקים, בשם שמיים, יכול להטות את הבריאות. לחשוב שיש שם ענייני קדושה, ענייני אמונה, לדעתם, עם ישראל, עם נבחר, אין דבר כזה. אני נזכר, סליחה שאני אספר סיפור. לפני שנים, מקבל טלפון מאיזה קיבוץ, מעלת חיפה, בעמק ישראל שם, אני לא זוכר כרגע את השם, אולי אני אזכר. והמזכיר של הקיבוץ רוצה לדבר איתי. זה מה אתה רוצה? ואז הוא אומר שאצלנו בת קיבוץ, שרוצה להתנצר. ואולי אתה יכול לעזור, מה אני יכול לעזור? קודם כל אתה יכול לקבל אותה למכון הורה, אולי תשפיעו עליה שהיא תעזוב את הדבר הזה. אז שאלתי אותו מה הסיפור הזה, איך פתאום ילדה כזאת שגדלה בקיבוץ רוצה להתנצר, מה זה שהיה? אז הוא סיפר לי שהיה בקיבוץ מיסיונר. בחור אחד שהוא היה מיסיונר והוא התנדב ללמד אותה, את הילדה הזאת, לבגרות תנ"ך. מתנדב, היה מתנדב בקיבוץ, הוא גם מתנדב ללמד את התנ"ך. ומי את התנ"ך, התוצאה הייתה שהוא הביא אותה לכנסייה, השפיע עליה, והיא רצה, זה כבר הייתה כתבת בן, רצה להתנצר, זה היה כבר... אז אחרי זה אמרנו, טוב, תקחו אותה למכון הורה, אולי תצליחו להשפיע עליה שהיא לא תתנצר. והמזכיר הזה היה... אדם מאוד חשוב, כנראה בשב"כ או משהו כזה, איש ביטחון, היה לו עמדות ודברים כאלה. טוב, הבאנו אותה לכאן, את הבחורה הזאת, והתחלנו לדבר איתה, ללמד אותה, והיא עקשנית, היא לא... נצרות, 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 כל הזמן. הבאנו אותה הרב ציודה, ועד הרב ציודה היה בחיים. לא ישפיע עליה משהו שהיא תצא מה... ולצערנו הרב לא הצלחנו, כי זה כמו הדבר הזה, זה נדבק בה. טוב, ואחר כך התגייסה לצבא. יום אחד, פתאום, הבחורה הזאת מרימה עליי טלפון, ואומרת, דוב, אתה יכול אולי, שהבחור הזה שהיה מיסיונר, הוא רוצה לדבר איתך, הוא יכול לבוא אליך הביתה לדבר איתך. אמרתי, אני יודע, אולי אני יכול להציל את הנשמה הטובה הזאת של הילדה הזאת. אז הוא בא אליי הביתה, אז לא הרגשתי טוב, את השפעת או משהו כזה. והוא בא אליי הביתה, יושב, מדבר. מה קרה? המזכיר של הקיבוץ, ראו שהוא, המיסיונר הזה, הוא כזה, דיברו משרד הפנים שלא יאריכו לו את הוויזה ויגרשו אותו מן הארץ. הוא לא היה יהודי, יגרשו אותו מן הארץ. אבל הילדה הזאת חשבה שאני, עם הקשרים המצוינים שלי במשרד הפנים, דיברתי עם מישהו שלא יאריך לו את הוויזה. אז היא באה, אמרה, הוא יבוא אליי, וישפיע עליי להאריך לו את הוויזה. למה? לא היה קשר לזה שום דבר. טוב, הוא בא אליי, ואז הוא אומר לי בדיוק מה שרוצה לדבר כאן. הוא אומר, תראה, הילדה הזאת, המיסיונר הזה, הוא אומר, הילדה הזאת, לא היה לה בכלל אמונה. היא הייתה בלי אמונה, בקיבוץ אין אמונה, אין שום דבר. אז בסדר. אז לפחות היא מאמינה במשהו. אז אמרתי לו, אתה להרביץ לי. אמרתי לו, זה שאין אמונה, זה מחלת שפעת, כמו שאני. אבל זה שאתה עשית זה סרטן. כמעט קפץ אליי. צלח. זה מה שרב שיהודה אמר כאן. זה חמור מאוד. זה נכון. לעקור, אכן אומרים, יש בהלכה כתוב לגבי עניין שאדם מתפלל, בא אליו כרוך, נחש כרוך אל הכבב, אז תלוי אם אין נחש או ארסי, לא ארסי, אבל לגבי הקרב אין דבר כזה, אתה בורח. אז הרב כותב בעין הים, מה זה הקרב? עוקר בית. זה המיסיונרים. הם צריך לברוח. עוקר בית, בית ובית. עוקר אותם מבית ישראל. המיסיונרים האלה.
מה זה אומר מילה אחת?
אומרים, הוא אומר, הוא מספיק, הוא אומר, אני מאמין באותו איש, זהו, הוא עף לשמיים. הוא גם מוסלמים, אתה יודע. אתה רק אומר, אללה ומוחמד, משהו. ודאי, כל אדם יש לו תשובה. וצר סייעתא דשמיא, כי תלוי באיזה מדרגה, אם יש מדרגה שהם ממש שבויים. עקום זה נקרא.
כל כך התרגשה שעשתה גיור, הבן חזר משוגע וכל הילדים...
כן? אז הוא עד היום ביישוב, לא?
כן, כן, עכשיו אני אגיד, ספר תורה לשם...
אז יש לך שם ציבור דתי?
לא, זה באיזוז.
באיזוז.
זה יחידים שם.
צדיק יסוד עולם. השבת, הייתי באיתמר, באתי לישיבה שלו, יש שם הישיבה, תפילת מנחה הייתי שם. התלמידים ביקשו שאני אדבר איתם קצת. סיפרתי להם על הרב חומסקי. הוא בא, היה שם בדיוק אחד התלמידים, גדל שיער כזה, אתה כמו איפי. אמרתי לו, אתה יודע, כשהרב חומסקי בא למכון מאיר, היה לו שיער הרבה יותר גדול משלך. הייתה לו רעמה כזו. הוא בא למכון מאיר, שאלתי אותו, מה אתה עושה, מה... הוא אומר לי, אני מטפל בנוער רחוב, חברות רחוב קוראים לי. האדם מאוד אידיאליסטי, טיפל בחברות רחוב, אני מתעניין ביהדות, ומזה צמח הרב הראשי מצווה הגנה לישראל. אמרתי לאורי, התלמיד הזה עם השערות, אתה גם יכול להיות הרב הראשי. יש לך שערות כאלה. היה נשמה גדולה מאוד. ממש אידיאליסט, ברמה חברה. לא. כל מיני, לתת, לתת, לתת. לא היה לו שום... הבן שלו למד כאן, מוישה. בן אחד, בן אחד כן למד כאן. היום הוא צדיק. אתה לא הכרת אותו, את הרב רונסקי.
אני פעם אחת בא ערב שבת זה היה, ממש עשיתי קצת שבת. הייתי יחידי, אמרתי פתאום, הוא הגיע, ומשתו, ירדו מהאוטו, והסתובב. והתמונה של החול בקרבן, הוא דבר אותה. באתי לך שאתה פתאום, הוא הגיע לי, ואתה מחפש פה. הוא מחפש מקום לבן שלי לגור. אני למדתי למה הוא התקבל.
השקדנות שלו בתורה זה דבר נדיר, הוא היה לומד תורה בשקידה עצומה, יום ולילה, יום ולילה, הייתה אשתו, תיבדל לחיים ארוכים, היא הייתה עזר כנגדו, ואפשרה לו את כל השקידה הזאת, למד בהתחלה כאן, אגב למד במרכז הרב, גם באתרת כהנים ובמבשרת, והוא היה באמת, הוא היה טוב לב, גם למשפחה שלנו אז, למה? בני זכרונו לברכה אריאל, כשהוא נפטר על האלמנה, היא הייתה במצוקה גדולה מאוד. ממש, הם מאוד אהבו אחד את השני, שניהם. וזה ממש קרה אותה, אם אפשר לומר ככה, נפשי. אז הוא אימץ אותה. אביו אימץ אותה. ממש היה לה כאבא, אז כי הוא נפטר, שאלתי אותה, מיטב, מה היה בשבילך, רב אבי? אז זה היה אבא שלי. כמו ממש, באמצע הלילה, כשהוא היה רב צבאי, והיה עסוק בזה, היה, תמיד היה ליבו פתוח, וביתו פתוח. היא גרה ביצהר, והוא גר בתמר, היה כאן. אבל גם הוא היה... היה טוב לב בצורה נדירה. וכל הזמן כאב את העובדה שעם ישראל לא עוסק בתורה, לא לומד. היה לו צער מאוד על הדבר הזה. בשעתו הוא נכנס לפוליטיקה, למפלגת הבית היהודי. ומדי פעם היינו מדברים. בכלל פגשתי אותו בחתונה, אני שמעתי על זה, אמרתי לו, רב אבי, אתה יודע מה זה פוליטיקה? להיכנס לפוליטיקה זה אלמא דשיקרא, שם הג'ונגל אחד אוכל את השני. תעזוב את זה, אמר לו. דרך זה אני אוכל לקרב אנשים ליד. הוא באמת יזם ארגון כזה, נקרא זהות, זהות יהודית. שבאים לבתי ספר, מקרבים ליהדות וכל זה. אדם מיוחד במינו. מי שראה אותו לא יכול לשכח. בצבא גם, המפקדים, כל הגנרלים אלה שהיום אלופים, כל זה היו בני כיתתו. זוכרו אותו לטובה. איך הם אמרו שם בהספן? תמיד הוא היה מתחת לאלונקה. תמיד, גם במצבים קשים הוא היה מתחת לאלונקה. מתחת לאלונקה זה ביטוי לחבר'ה שהם לוקחים את ה... איך אומרים, אתה קורא על הכתפיים שלהם, הם לא בורחים. הצדיק גדול.